היום נהייתה מודה בחיידרים ובבתי ספר, שמתחיל כל בעיה שיש לילד, אומרים להורים, תקע אותו לאבחון. זה כזה אוטומט כזה היום. רגע שילד יש לו בעיה, תיקח אותו לאבחון. ברוב המקרים, הסיפור הזה הוא לא נכון. אנחנו צריכים לדעת איך להסתכל על בעיות של ילדים. יש מילה אחת שהיא מילת מפתח בילדים, למילה הזאת קוראים יצר הרע נורמלי וקושי נורמלי. זאת אומרת, לילדים יש הרבה סוגים של יצר הרע שהוא יצר הרע נורמלי. יש הרבה קשיים שהם קשיים נורמליים. למשל, ילד שהוא עצלן, לא אוהב להתאמץ. דבר מאוד נורמלי, מאוד מאוד נורמלי. גם אנחנו כאנשים מבוגרים, בהרבה דברים אנחנו גם עצלנים. רק אותנו אף אחד לא שולח לאבחון. אבל גם אנחנו כאנשים מבוגרים, אנחנו עצלנים בהרבה נקודות, בהרבה שטחים, בהרבה דברים. וילד שהוא עצלן, זה ילד לגמרי נורמלי. זה לא ילד שצריך אבחון, זה ילד שצריך עידוד, דחיפה. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח. וגם כשזה לא מצליח, עדיין הילד הוא ילד טוב ונורמלי. זאת אומרת, זה לא נכון לקחת ילד כזה ולהתחיל איתו עם אבחונים ועם טיפול רגשי ועם כל הדברים האלה, כשבסך הכל הילד הוא עצלן, לא יותר מזה. אחת התכונות הקשות ביותר בעולם הזה של אדם בכלל ושל ילד בפרט, זה התכונה של קנאה. אנחנו תמיד מקנים בכל מיני אנשים שיש להם משהו שלנו אין, והתכונה הזאת, אני לא יודע אם יש 10% בעולם, בכל העולם יש 10% שלא סובלים ממנה. אני לא בטוח אם יש דבר כזה. בודדים לא מקנים, אבל 90% מהאנשים בעולם, כולל בני תורה, מקנים. קנאה זה תכונה מאוד 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 בסיסית בבן אדם, ומאוד מקשה, מאוד מאוד מקשה. ונתחיל עם קנאה של ילדים. הקנאה הכי גדולה של ילדים זה קודם כל הקנאה בתוך הבית, באחים ואחיות. ילד מקנה באחים ואחיות שלו, או לפעמים באח מסוים דווקא, או באחות מסוימת דווקא, והופך את הילד למתוסכל. זאת אומרת, הילד נותן משקל לקנאה לא בפרופורציה. זאת אומרת, הסבל של הילד, הקושי של הילד, והוא באמת נכנס למה שנקרא קושי רגשי עמוק. זאת אומרת, ילד בגלל קנאה נכנס לדבר שנקרא קושי רגשי עמוק. הוא מאוד מאוד מקנה ומאוד מאוד קשה לו, לילד הזה, מאוד קשה לו. וכשהילד מגיע לכזה קושי, אז אין לו ריכוז בשיעורים, הוא לא כל כך מקשיב בלימודים, אין לו כל כך התנהגות טובה בכל מיני דברים, והוא לא כל כך משקיע ולא כל כך רציני. ושוב פעם, תקחו אותו לאבחון, תקחו אותו, תעשו לו טיפול רגשי. זה לא נכון. הילד לא צריך אבחון, הילד לא צריך טיפול רגשי. הילד מקנה. הילד מקנה. וכשילד מקנה, אני לא אשכח סיפור, לא אשכח סיפור שהיה לי פעם עם תלמיד בישיבה קטנה. התלמיד הזה היה מגיע כל בוקר ראשון לתפילה. אני נכנס לבית מדרש ראשון בכל הישיבה. היה בלילה עוזב את הבית מדרש אחרון. היה לומד בהתמדה שאי אפשר לתאר, לא ביטל דקה אחד. לא היה תפילה שהוא לא מגיע, לא היה סדר, לא היה שיעור, וכל מבחן היה מקבל 100. וממש עד כדי כך שאני אמרתי לעצמי, האם הקדוש ברוך הוא ברא בעולם בחור שאין לו יצר הרע? לא רואה אצלו אף פעם שום דבר, הכל מושלם. ככה היה לי בראש, האם הקדוש ברוך הוא ברא בחור שאין לו יצר הרע? ככה הבחור הזה היה. ככה היה שיעור א', ככה היה שיעור ב', ככה היה שיעור ג'. בסוף החורף של שיעור ג', כן, הייתי שם משגיח. בסוף החורף של שיעור ג' אני מקבל טלפון מהאימא שלו, שהוא בדיכאון מאוד מאוד קשה, מצב מאוד קשה, דחוף שאני אקח אותו לשיחה. לא הבנתי מה, בחור מושלם. קראתי לבחור, ישבתי איתו. מתברר שהבחור נכנס לו בראש שיש מישהו אחר שלומד יותר טוב ממנו. התמלא קנאה, והקנאה הזאת אכלה אותו ואכלה אותו ואכלה אותו, עד שזה התפוצץ. עד שזה התפוצץ, והבחור נכנס ממש לדיכאון. אז אמרתי לו, תראה, אתה מאוד משמח אותי. אתה משמח אותי, כי כל מה חשבתי, איך הקדוש ברוך הוא הוליד בחור בלי יצר הרע. עכשיו אני רואה שיש לך יצר הרע. היצר הרע רק לא הלך על שטויות, הוא הלך על קנאה. אבל הוא הלך, הוא קיים. ואז פשוט ישבתי והדרכתי את הבחור איך להתמודד עם הקנאה ואיך להסתדר עם זה, וברוך השם, היום הוא תלמיד חכם גדול. אבל צריך להבין, במיוחד, בילדים הקטנים. ילדים בין 5 ל-10 זה עוד יותר קיצוני. הקושי שלהם להתגבר על הרגשות סביב העניין של קנאה. מאוד מאוד קשה להם. מאוד קשה להם ההתגברות על הרגשות, והם ממש נשברים, ואין להם כוח ללמוד, ואין להם חשק ללמוד, והם לא מקשיבים בשיעורים, ולפעמים אפילו מפריעים בכיתה. והכל בא רק מבעיה אחת, שנקראת קנאה. וכשאנחנו כהורים, קל לנו לזהות את זה, הרבי בחיידר לא רואה את זה. רב בחדר לא תמיד רואה את הקנאה בין אחים בבית. אבל הורים כן יכולים לראות איך שילד אחד לא סובל את הילד השני. הוא פשוט לא סובל אותו. הוא פשוט לא יכול, שום דבר. וברור שכל המציאות הזאת שילד אחד לא סובל את הילד השני, זו מציאות של קנאה קיצונית. זה קיים בכל הגילים, זה קיים בכל התקופות של החיים, אבל גם אנשים בוגרים. אנשים מקנים. אז התורה...
הילד מבין שכל מה שקורה היא פרשה שלו...
לא, הוא לא מבין בכלל. הוא לא מבין שום דבר, לא. עכשיו, התורה נתנה לנו עצה. התורה נתנה לנו עצה שנקראת קנאת סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, תשתמש עם הקנאה בצורה נכונה. תשתמש עם הקנאה בצורה נכונה. תהפוך את הקנאה לקנאת סופרים, שזה דבר... חיובי, ואז אתה תפתור את הבעיה. זה לא תשובה לילד בן 5, זאת אומרת, או לילד בן 10. העצה הזאת היא שאני יכול לתת אותה לאדם מבוגר של קנאת סופרים תרבה חוכמה. היא לא עצה לילד בן 5, בן 8. וילדים שנתקלים בבעיות קשות של קנאה, הם לא מתפקדים בחיידר. והרבה מתלונן, וזה מעגל שלם של, של קושי שנוצר פה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים כזה סיפור, אנחנו צריכים לקחת ילד, וקודם כל לתת לו להבין שהוא מקנה, מצד אחד. מצד שני, לתת לו להבין שזה שהוא מקנה, הוא נורמלי. זאת אומרת, לא להגיד לו, אתה מקנה, ולכן אתה ילד סוג ב', לכן אתה ילד לא לגמרי נורמלי, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, כמו שאני, הילד שלי הולך למכולת, כל פעם שבאים למכולת, הוא גונב איזה ממתק. אז אני צועק עליו, אסור לגנוב, אתה לא בסדר שאתה גונב, כן? לגנוב באמת אסור, לגנוב באמת לא בסדר. לקנה, אני לא יכול להגיד לכם אסור מותר, זה לא עניין של אסור מותר, אבל ברור שילד קטן מקנה, וזה נורמלי. וזה נורמלי. ואי אפשר להגיד לילד שמקנה, אתה ילד לא נורמלי. זאת אומרת, נקודת המוצא שאנחנו באים לטפל בילד שהוא סובל מבעיות של קנאה, זה קודם כל לתת לו מה שנקרא לגיטימציה לעצמו. זאת אומרת, לתת לו שהוא ילד נורמלי, רק יש לו בעיה. יש לו בעיה שהוא מקנה. והבעיה שאתה מקנה היא מפריעה לך. אין לך, לא רק שאין לך אפשרות ללמוד כמו שצריך, להקשיב כמו שצריך, בעצם אין לך שמחת חיים. נתחיל עם זה. ילד שמקנה הוא לא שמח, אין לו שמחת חיים. המציאות שילד חי בלי שמחת חיים היא מציאות קשה. קשה לילד לחיות בלי שום הרגשה של שמחת חיים, וכשילד מקנה זה לוקח לו את כל שמחת החיים.
זאת
אומרת, זה לא נוסחה כזאת של הרע קיים באדם וזה בסדר. הרע קיים באדם, והוא קיים באדם אפילו לתועלת. יש הרבה תועלת גם בתוך הרע שקיים באדם. אבל הוא צריך להיות בשליטה ובגבולות. הבעיה של ילדים בני 5-10, שזה קושי בשבילהם שהדברים יהיו בשליטה ובגבולות. זאת אומרת, הילד בגיל הזה הוא קשה לו, וזה לא כל כך פשוט אצל ילד בגיל הזה, הנושא הזה של... אבל קודם כל, כשהילד מרגיש שהוא מקנה, מה הפירוש של הקנאה? בואו נחשוב אנחנו. אנחנו רואים אדם עשיר, עשיר גדול, שמאוד מאוד מצליח, ויש לו הרבה כסף, ויש לו הרבה ביטחון עצמי, וכל האנשים מכבדים אותו מאוד, והוא מאוד מצליח. מה אנחנו חושבים? שבאמת הוא אדם יותר מוצלח ממני. עובדה שכל כך עשיר, עובדה שכל כך מצליח. אף אחד לא חושב שלא, שהוא ככה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את המתנה הזאת, לי הקדוש ברוך הוא נתן מתנות אחרות. זאת אומרת, אדם שיסתכל באמת, יראה שלכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן משהו אחר. באה אליי אישה פעם, שיש לה בעיות שלום בית מאוד קשות. וכבר כמו שאומרים, כמעט 40 שנה שהיא חיה עם בעלה, ולא טוב לה. כל 40 שנה, לא טוב לה. לא משהו זוג צעיר. והיא אומרת, איזה חיים יש לי, ממתי שהתחתנתי, לא היה לי יום אחד טוב. איזה גורל מר, איזה דבר. האישה הזאת היא, יש לה 7 ילדים. כל 7 ילדים שלה התחתנו עם השידוך הראשון שהציעו להם, יצא ונהיה שידוך והתחתנו. כל 7 ילדים יש דירות. כל 7 ילדים, שנה אחרי החתונה, כבר היה ילד. אז אמרתי לה, מה, זה מובן מאליו שאדם יצליח כל כך בקלות לחתן ילדים, כל כך מהר יש נכדים, הכל דופק, כמה אנשים יכולים לספר על עצמם שבאמת כל הילדים התחתנו מיד בקלות, כל הילדים ילדו מיד בקלות. זה לא מובן מאליו. אז מישהו אחר קיבל מתנה כזאת מהקדוש ברוך הוא, מישהו אחר, את קיבלת את המתנה הזאת. זאת אומרת, אדם גם צריך להסתכל, נכון, באמת, באמת לא טוב לה עם בעלה. אבל היא קיבלה מתנה אחרת מהקדוש ברוך הוא, שאנשים שכן טוב להם, את זה לא קיבלו. זאת אומרת, זה לא משהו, אדם צריך גם לדעת איך להכניס דברים לתוך הפרופורציה. אדם צריך לדעת. ואצל ילד מאוד חשוב לתת לו את ההבנה, שמה שהשני יש לך אין, כנגדוי, יש לך ואין לשני. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא שם את כל החבילה אצל מישהו אחד. אין דבר כזה. לכל אדם יש משהו שיש לו, ויש משהו שאין לו. וכל אדם שלא קיבל דברים מסוימים, כן קיבל דברים אחרים. וככה על זה הדרך. רק מה? אנחנו מרגישים שמה שקיבלנו זה מובן מאליו, ומה שלא קיבלנו אנחנו מסכנים. זאת אומרת, הרי איך אומרים בתפילת 18? אומרים, גומל חסדים טובים. גמול זה מישהו עשה לי טובה, ואני מחזיר לו. טובה מול טובה, אני גומל. גומל זה שהוא עשה לי טובה, ואני מחזיר לו טובה. חסד זה הפוך, הוא לא חייב לי כלום. והוא עשה איתי חסד כשהוא לא חייב לי כלום. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו? בעצם הוא לא חייב לנו כלום. כל מה שהוא עושה איתנו, הוא עושה איתנו חסד. אבל באיזה צורה הוא עושה את החסד? הוא עושה את זה בצורה של גמול. זאת אומרת, הוא גומל את החסד, הוא עושה. בן אדם לא מרגיש, לא נתנו לי בריאות, בן אדם מרגיש, לקחו לי את הבריאות. זאת אומרת, אם בן אדם לא בריא, מה הוא מרגיש? הקדוש ברוך הוא לקח לי את הבריאות. כאילו מגיע לך בריאות, רק לקחו לך את זה. מי אמר שמגיע לך? אלא מה? זה הגמול הזה, ההרגשה של הוא גומל, הכל מגיע לי. מגיע לי בריאות, מגיע לי ילדים, מגיע לי משפחה, מגיע לי הכל, רק לקחו לי. הקדוש ברוך הוא לא נתן לי ילדים, הוא לקח לי את הילדים, לקח לי את הבריאות. זה גומל חסדים טובים. אותו דבר זה ילד קטן. ילד קטן, אין לו את האבחון שבעצם יש דברים שקיבלת, ויש דברים שלא קיבלת, אבל אחרים יש דברים שהם קיבלו, וגם יש דברים שהם לא קיבלו. ילד אין לו את האבחון הזה, וצריך ללמד אותו שני דברים. צריך ללמד אותו, תדע לך שאתה מקנה, קודם כל אתה ילד נורמלי. ילד שמקנה זה ילד נורמלי. שלא יחשוב את עצמו ילד סוג ב' בגלל שהוא מקנה. זה נושא ראשון. נושא שני, צריך ללמד את הילד שכן, אתה צריך לקבל שככה זה החיים בעולם הזה. כל אחד יש דברים שהוא קיבל ויש דברים שהוא לא קיבל. יש דברים שיש לו ויש דברים שאין לו. וזה בסדר, זה נורמלי, ומותר שזה יהיה ככה, וזה לא יכול להיות אחרת. אין מישהו שקיבל הכל. אין מישהו שלא חסר לו משהו בעולם הזה. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא נותן פה, לוקח פה, הוא מחלק את הכל בין כולם. ויש עוד דבר אחד. צריך גם ללמד ילד איך להשתלט, איך לצאת מהקנאה. הניסיון מראה שאם אנחנו הורים לילד, תשמע, זה שאתה מקנה פה, זה לא טובתך ולא טובתו. זה לא טוב. זה לא טוב לך, זה לא טוב לו, זה רק יעשה נזקים ולא יהיה בזה שום תועלת. בוא נרפא את הקנאה. איך מרפאים קנאה? אז כמובן לכל גיל יש תרופה אחרת, אבל הצד השווה שבהם, שאם אני נותן לילד שהוא יעשה מעשה חסד, יעשה משהו טוב לאותו אחד שהוא מקנה בו. אם הוא יעשה חסד עם מישהו שהוא מקנה, אם הוא ייקח איזה תפקיד לעזור לאח שלו במשהו, לעשות משהו למען האח שלו הזה שהוא מקנה בו, האחות הזאת שהוא מקנה בה, הנתינה, העשיית חסד עם השני, היא מסלקת את מידת הקנאה. זה התכונה. התכונה שאפשר איתה לסלק את מידת הקנאה, זה להרגיל ילד שהוא יעשה חסד. כשילד יותר גדול, אז כבר אומרים לו, תשמע, אתה כל יום ב-18, תתפלל עליו שהוא יצליח. אם אני מתפלל עליו שהוא יצליח, אני לא מקנה בו שהוא מצליח. כי הוא מצליח בגלל התפילה שלי. עכשיו אני הופך את העסק. בעצם אני זה שהתפללתי עליו, והוא מצליח בגלל שאני התפללתי עליו. אז זה כבר שלי, אז אני כבר לא מקנה. אבל זה אפשר כמובן לעשות עם ילד יותר גדול. עם ילד יותר קטן, קשה לעשות את החלק הזה של... של תתפלל עליו, אבל כן לתת לילד תפקידים של חסד, בוא תעזור לילד הזה. אני צריך למצוא כל מיני דברים שהילד הזה לא טוב לו, שהוא לא מסתדר או קשה לו, ולתת לילד הזה, בוא אתה תעזור לו בזה. וכן להפך. עכשיו, ברגע שאני מרגיל ילדים לעזור אחד לשני, במטרה לסלק את הקנאה. לא לבוא עם חסד לשם חסד, שגם זה ערך, גם זה דבר חשוב. אבל פה זה צריך להיות עם מטרה. אלה צריך להגיש מטרה, אתה מקנה וקנאה מזיקה, ואנחנו צריכים לרפא את הדבר הזה שקוראים לו קנאה. ולכן צריך, תעשה משהו של חסד לעזור לילד הזה, ובדרך כלל זה דברים שעובדים. דברים שעובדים וילד מתרפא מהקנאה. עכשיו זה לא מספיק זה, כי ילד שמקנה בדרך כלל הוא סובל מדימוי עצמי נמוך. הוא סובל מהרגשה שהוא לא מספיק מוצלח, והוא לא מספיק שווה, והוא לא מספיק מוכשר. והוא מקנה במי שכן יותר ממנו, אבל הוא מקנה. וחשוב תמיד להרים לילד את הדימוי העצמי. תמיד חשוב לתת לילד הרגשה שהוא טוב והוא מוצלח. אתמול התקשרה אליי איזו אישה, שהבן שלה הלך לישיבה, בתחילת אלול, ישיבה גבוהה. ישיבה שנחשבת מאוד בינונית, אם לא פחות מזה. ואבא שלו כל הזמן אומר לו, לא סתם אתה בכזה ישיבה, כי ישיבה תורה לא מקבלת אותך, לכן אתה בכזה ישיבה. עכשיו, כשאבא אומר לילד שלו משפט כזה, הוא בעצם רוצח אותו. למה? כי הוא שובר לו את הדימוי העצמי. הוא שובר לו את הדימוי העצמי. מה הילד הזה מרגיש? הילד הזה מרגיש, אני סוג ב'. במקום לבוא לכזה ילד ולהגיד לו, אתה יודע, בישיבה הזאת שאתה לומד, יש לך הזדמנות להיות מהמצוינים. אתה יכול מאוד להצליח. ולכן, טוב לך ללמוד דווקא בישיבה הזאת, לא לחפש ישיבה אחרת. ההפך, אני צריך לתת לו את התחושה החיובית שהוא ילד שווה, והוא ילד שיכול, והוא ילד מוצלח, והוא יכול להצליח. הוא יכול... ההפך, אנחנו צריכים, וזה אמת, יש בחורים, לא מזמן הלכתי לברר בשביל שידוך על איזה בחור. בישיבה טובה, לא מצוינת הכי, אבל ישיבה בית טובה. ואמרו לי, תשמע, הוא בחור הכי טוב בישיבה. מספר אחד, אין יותר טוב ממנו בכל הישיבה. ואז שאלתי את המשגיח, תגיד לי, אבל אם הוא היה לומד בפוניביץ', בחברון, בטיפרח, הוא גם היה הכי טוב. הוא אומר לי, לא, שם הוא היה מתרסק. שם הוא היה מתרסק. כי הוא בכישרון לא מי יודע מה, אבל הוא מאוד עמל, מאוד משקיע, ומאוד בנה את עצמו. הנה, זה באמת, אז באמת בחור כזה, שהוא הולך לישיבה יותר בינונית, הוא הרבה פעמים בונה את עצמו בצורה נפלאה. בצורה נפלאה. וכל החיים הוא יישאר אברך מצוין. זה לא משהו, כאילו, תרגיל פסיכולוגי. זה אמת, זה אמת. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד כל הכבוד לך, הנה בנית את עצמך, אתה עמל, אתה... מצד אחד. הסיפור עם הבחור ההוא, זה סיפור שאני... אני אומר לכם את האמת, אני עשיתי בירור לשידוך, אבל אני לא יכול להירגע מהסיפור הזה. למה? כי אני ביררתי על בחור, אמרו לי, הוא הכי טוב בישיבה. וזו ישיבה טובה, לא ישיבה חלשה. מתברר ככה, שהבחור הזה בחיידר לא למד אף מילה. והוא לא למד אף מילה עד כדי כך שבכיתה ז' ח' כבר אבא שלו לקח לו מורה פרטי והוא לא שלח אותו בכלל לחיידר. אבא שלו ראש ישיבה, לא, זה לא בית בעייתי, אבא שלו ראש ישיבה, איש חינוך. הילד כיתות ז' ח' היה עם רבי פרטי, כי בחיידור כבר לא היה מסוגל ללמוד. הגיע ישיבה קטנה, שלחו אותו לישיבת עטרת התורה פה ברמות, שזה ישיבה לילדים עם קושי למידה. ילדים טובים, אבל ילדים שיש להם קושי למידה. אז שלחו אותו לעטרת התורה. בעטרת התורה ידעו איך לתפוס אותו רגשית. רק הפתרון היה פתרון רגשי. אני דיברתי עם המגיד שיעור שלו. הוא אמר לי, אנחנו תפסנו אותו רגשית. ברגע שתפסו אותו רגשית, הוא נהפך לבחור מתמיד. וכבר שם הוא היה הכי טוב בישיבה. אבל שם להיות הכי טוב בישיבה זה לא כל כך קשה, אבל זה כן קשה. זה כן קשה כי... והוא גמר את עטרת התורה והלך לישיבה מאוד טובה. וגם שם הוא הכי טוב. זאת אומרת, הנה דוגמה של ילד שיכל בקלות להיות היום עבריין. אם לא היו הולכים איתו נכון, אם לא היו קוראים את הבעיות שלו בצורה נכונה, הילד הזה היום היה עבריין על בטוח. ולא ששומעים עליו בשידוכים שהוא בחור הכי טוב בכל הישיבה. תראו את הפערים בכל הסיפור רק על בעיות רגשיות, לא על שום דבר אחר. ילד לא מוכשר, אבל הוא עמל והוא עובד והוא משקיע והוא בנה את עצמו. זה בעצם הסיפור. אי אפשר לקחת ילד ולהגיד, הוא טוב, הוא לא מוכשר, הוא לא זה, אין סיכויים. יש סיכויים לכל ילד, לכל ילד, ובכל מקום. אבל דבר ראשון, אנחנו צריכים לבנות לילדים האלה את הדימוי העצמי. זה הדבר הכי חשוב. והדימוי העצמי זה לתת לילד הרגשה, מותר לך להיות מה שאתה. קודם כל מותר לך. מה שאתה מותר לך להיות. ואתה נורמלי, ואתה טוב, ואתה יכול להצליח. וקצת תתאמץ, וקצת תתקדם, וקצת תלך, ואז הדברים ילכו. זה נשמע מסובך, זה נשמע מסובך, אבל זה לא מסובך.
אני שואל שאלה, אולי יש לך קצת פרעית. הכל
הרי
מושגח
בשגוח רפואתי. לא, לא, זה לא נכון מה שאמרת.
נראה לי שרוב ההורים הם אנשים עמך, לא איזה...
לא, לא.
מלומדים גדולים בחינוך ילדים.
רק שנייה, רק שנייה. זה לא נכון מה שאמרת. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אין השגוחה על יראת שמיים, כל אחד זה בבחיר שלו. כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. עכשיו, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה לא כמה זמן אתה תתפלל 18. כתוב שיעקב נענש על זה שהוא עשה טעות בחינוך ילדים וגרם קנאה בין האחים, שבשביל שני סלעים מילת נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. זה לא כתוב סתם. זה לא כתוב סתם בתורה ובחז"ל. זה כתוב כי זה בא להגיד לנו שבנושא של חינוך ילדים יש לנו בחירה. אדם לא יכול להגיד, אני לא פרופסור לחינוך. אני לא מחנך, אני יהודי טוב, אני יהודי פשוט. מה רוצים ממנו? לא, אנחנו קיבלנו בחירה. בבחירה שקיבלנו כן לשמור שבת, לא לשמור שבת, בבחירה שקיבלנו כן לברך, לא לברך, כן, כל הדברים האלה, קיבלנו גם בחירה איך לחנך ילדים. קיבלנו בחירה. עכשיו, תשאל אותי, אבל אני לא פרופסור לחינוך. בסדר, קיבלתי בחירה, אבל אני גם קיבלתי בחירה כן להיות אינסטלטור, לא להיות אינסטלטור, אבל אני לא יודע להחזיק פטיש ביד. אדם נולד, הוא לא מוכשר, לא מוכשר, הוא לא יודע להחזיק פטיש ביד. יש לי בחירה. לא, על אינסטלטור אין לך בחירה, ועל יראת שמיים יש לך בחירה, וזה אומר שאם אתה תעשה השתדלות נכונה, תקבל סייעתא דשמיא בלי קשר להבנה שלך ולידע שלך בחינוך. ורואים את זה, רואים אנשים מאוד פשוטים, אנשים מאוד פשוטים, שמצליח להם החינוך ילדים. לא בגלל שהם מומחים גדולים לחינוך, אתה לפעמים רואה בית עם אנשים פשוטים וילדים מחונכים, משהו מיוחד. וכן להפך, אתה רואה בית עם אנשים, תלמידי חכמים גדולים, והילד הוא בעיה מכל כיוון. ההצלחה בחינוך זה קודם כל סייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא תלויה כמה אנחנו יש לנו בחירה. כמה אנחנו בוחרים להשקיע ולהתאמץ ולשים לב על החינוך של הילד. הרב מבריסק היה אומר, שכל טיפש בעניינים שלו הוא פיקח. כל אדם שהוא טיפש, איפה שזה עניינים שלו, אז הוא פיקח. ואם אדם היה מבין שחינוך ילדים זה עניינים שלו, לא לתת לדברים ללכת ככה, אלא באמת להרגיש, זה האחריות שלי, זה הבחירה שלי, אני מצווה על הנושא של חינוך ילדים, כמו שאני מצווה על שמירת שבת. ואם אדם היה לוקח את זה בצורה כזאת, אז הוא כן יכול להצליח בחינוך ילדים. לא צריך להיות פרופסור. לא צריך להיות פרופסור לחינוך. ואפשר להצליח בחינוך ילדים. אבל, מה, אבל הבעיה היא שאנחנו הרבה פעמים, מאותה תכונה של עצלות, עד שלא קראו לנו, ועד שלא זרקו את הילד, ועד שלא התחילו נשים, ועד שלא התחיל בעיות, אנחנו חיים טוב. חייב ותן לחיות, ואנחנו גם לנו יש את העצלות הזאת של לעזוב את הדברים ככה. לעזוב את הדברים ככה. כמה הורים מטלפנים לרבה או למורה לשאול איך הילד שלי מתנהג ואיך הילד שלי לומד במקום שאין בעיות ואין תלונות. אני לא מדבר... איפה שיש בעיות ויש תלונות, אני מבין. אבל ילד שהולך וחוזר ולומד והכל בסדר, ואין שום בעיה ואין שום תלונה עליו. כמה הורים בכל זאת מטלפנים פעם בשבוע, שבועיים, לשאול, מה קורה עם הבן שלי? איך הוא לומד? איך הוא מתנהג? איך הוא בחברה? איך הוא זה? מעט מאוד. מעט מאוד הורים עושים את זה. אז מה? למה? כי זה עצלות. מתעצלים. אבל לא מבינים שזה האחריות שלנו. זה האחריות שלנו בבחיר. אנחנו מחויבים בדברים האלה.
זה לא... זה לא ככה, זה מקרה שאתה רואה שהכל בסדר,
להתקשר כאילו לחפור ולחפש. כן, כן, כי אם אתה משקיע כסף בבורסה, את קנית מניות, אתה אף פעם לא הולך להסתכל מה השאר? אתה אומר, אני קניתי מניות, עוד 5 שנים אני אצטרך את הכסף, עד אז לא מעניין אותי, אתה מכיר מישהו כזה? אני לא. אני לא מכיר אף אחד שקנה מניות ולא מסתכל מדי פעם, רגע, רגע, מה השער של המניות?
אולי הפוך, אם אני עכשיו מתרכז על ילד שלי ומתרכז את הרבה, ילד שלי, אז הוא יגיד, הנה פה,
לא טוב. לא, אם אתה מתעניין בילד, אז הרבה לוקח את הילד שלך יותר ברצינות. ההפך, איפה שהרבה רואה שילדים מתעניינים, הוא בעצמו לוקח את הילד הרבה יותר ברצינות. הוא יותר משקיע בילד הזה ויותר אכפת לו מהילד הזה. וגם אתה צריך לדעת מה קורה עם הילד. ברוב המקרים, עד שלא קרה לנו פנצ'ר, אנחנו לא יודעים כלום. פתאום אתה מקבל שהילד שלך עם בעיה. ילד אף פעם לא מתחיל בעיה מהיום למחר. בעיה זה משהו שהולך על תקופה, וכזה מתפוצץ, אז זה מגיע אליך. למה צריכים להגיע לפיצוץ? עכשיו, אני התחלתי לדבר על קנאה. קנאה, דיברתי, יש לה שני חלקים. יש חלק של בית, ויש חלק של מקום לימודים. בבית אנחנו יותר רואים. בבית אנחנו יותר רואים שהילד מקנה באח הזה, באחות הזאת. יותר יש לנו אינפורמציה לדעת איפה הקנאה שלו ואיפה הקושי שלו. במקומות לימודים, בבית ספר, בחיידר, אנחנו לא כל כך רואים. אבל צריך לדעת שזה קיים. זה שאנחנו לא רואים לא אומר שזה לא קיים. והילד יכול להגיע לכל הצרות בגלל קנאה מחבר או שניים בכיתה. זה בא משני כיוונים. זה יכול להגיע לצרות מזה שהוא מקנה בילדים מסוימים, או בזה שילדים מסוימים גם מקנים בו, והולכים לעשות לו צרות. זאת אומרת, יש כאן... ולכן החובה שלנו כהורים זה להתעניין. להתעניין, לדעת מה קורה, לברר, לחקור את הילד, לשמוע ממנו מי החברים שלו, מי לא החברים שלו, ומי הוא מרגיש שהוא מקנה, ומי הוא לא מרגיש שהוא מקנה, ומי מקנה בו. כל הדבר, גם לחקור את הילד, גם לחקור את הרבה, גם לחקור את המורה, גם לחקור את הגננת. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם. אנחנו צריכים לדעת אותם. זה לא עובר ככה. ולפעמים כל העתיד של הילד הוא בגלל הדברים הקטנים האלה. לפעמים ילד בגלל קנאה פשוט נהרס, ואז הרבה מסתכל עליו בתור ילד שצריך אבחון, בתור ילד שצריך טיפול רגשי. ימילא, הרבה כבר מראש מסמן אותו כסוג ב', וכבר לא מתייחס אליו מספיק ברצינות, וכבר לא משקיע בו שום דבר, וכבר לא אכפת לו, והילד מרגיש שהרבה לא אכפת לו ממנו, אז הילד גם אין לו טעם ללמוד, גם אין לו טעם להתאמץ, כי בין כה הרבה לא אוהב אותי ולא סובל אותי ולא מעריך אותי. זאת אומרת, זה מעגל, זה מעגל מאוד מאוד... מאוד מאוד מסובך, שבעצם מתחיל מקושי מאוד מאוד טבעי ומאוד מאוד נורמלי. הקושי הזה של קנאה הוא הקושי הכי טבעי והכי נורמלי שיש בעולם.
אבי, אם אדם רואה בבית חסרון על הילד, הוא יספר לרבה או למגיד שהוא בישיבה, אז יש חשש לפי...
מי אמר שצריך לספר חיסרון? לא הבנתי.
אני שואל.
לא, אני אומר לספר חיסרון, אני אדבר... לשאול את הרבה מה קורה עם הילד, ולברר אצלו אם הילד סובל ממשהו, מאיזה קושי, מאיזה בעיה.
לא ספר לו חיסרון.
לא, לא, רק לברר, רק לדעת.
הוא מודד ביחד לא. מה שאני, אין דבר כזה.
לא אמרתי שאין, אבל זה... ברור, זה לא שאלה פשוטה. זה לא שאלה פשוטה. צריך לדעת מתי כן, מתי לא, עם מי כן, עם מי לא. מספרים שראש אישי ואחד בא אליו אבא של בחור, זה סיפור אמיתי. בא לאבא של בחור איזה ראש ישיבה, ואומר שהוא נורא מזועזע, נודע לו שהבן שלו גנב, הוא הולך כל פעם אחרי צהריים לכוללים, שהאברכים תולים את החליפות שם על הקולבים, ומהכיסים של האברכים מוצא כסף וגונב, וכרטיסי אשראי, ופנקסי צ'קים, וממש חגיגה שלמה של גנבות, ואבא, מה... הוא לא יודע מה לעשות, הוא כל כך מזוגזע, הוא בא לראש ישיבה והוא מספר לו מה שהבן שלו עושה. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. אומר לו הראש ישיבה, אתה לא יודע מה לעשות, אבל אני כן יודע מה לעשות. אני זורק את הבן שלך מהישיבה. גם זה צריך לפעמים לדעת שזה לא פשוט, הסוגיה הזאת. לפעמים אתה מספר לו, אז הוא אומר, מה, למה אני צריך כזה צרה אצלי בבית? שלום, והוא זורק את הבחור. זאת אומרת, זה ודאי שזה לא, זה לא, זה לא פשוט. אבל אני מדבר על זה שאנחנו כהורים צריכים את האינפורמציה. אנחנו צריכים לדעת את הקשיים של הילד. עכשיו, לפעמים הילד בעצמו לא יודע את הקשיים שלו. ואני צריך בצורה חכמה איך להוציא ממנו. לפעמים הילד בעצמו לא יודע שהוא כל כך סובל מקנאה, ושבעצם כל הקנאה הזאת היא הורסת אותו וגורמת לו לא ללמוד ולא להיות מרוכז ולא להתנהג. לפעמים גם הילד בעצמו לא יודע שזה מה שהוא סובל. בבית אני עוד רואה, כן. אז צריך ללמד אותו איך אומרים, איך להסתיר את את המעלות שלו, איך לא לגרום קנאה, איך... זה... מספרים שהארי עמד בבית הקברות בצפת ואמר שיש פה כפליים כי יוצא מצרים נשמות ורובם מתו מקנאה ועין הרע. ככה הארי התבטא. הוא אומר, רוב האנשים ששוכבים פה מתו מקנאה ועין הרע. זה תכונה מאוד בעייתית. זה תכונה מאוד מאוד. מה יש לנו יותר מזה? אפילו למה בכתוב, כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. עד כדי כך. עד כדי כך זה...
אבל באותו מקום זה כתוב בגמרא, שם אומר המרשה, שלכל אחד יש מעלה שהוא הכי גדול בעם ישראל.
בסדר.
הוא אומר, המרשה שמה שכל יש שמץ מעלה שאין בחברו.
נכון. אבל את המרשה הזה צריך להגיד לילד. זאת אומרת, את המרשה הזה צריך להגיד לילד. תגיד לך, יש לך דברים שאין לאחרים. מאוד מאוד חשוב, אין ילד שאין לו מעלה שאין לאחרים. אין ילד כזה. הגאון מווילנה אומר שמה זה ענווה? הגאון מווילנה אומר, מה זה ענווה? הוא אומר, ענווה זה שאני מוצא אצל השני מעלה שיש לו ואין לי, ואצלי חיסרון שיש לי ואין לו. אם אני מוצא אצל השני מעלה שיש לו ואין לי, ואצלי חיסרון שיש לי ואין לו, זה בעצם ענווה. הוא אומר, מהי הגדלות של משה רבנו? שאצל משה רבנו ההרגשה הזאת הייתה מכל האודום. זאת אומרת, לא בעיה להרגיש על זה וזה וזה שהם יותר ממני, יש להם מעלות. אבל מכל האדם להרגיש שכל בן אדם יש לו משהו יותר ממני ולי חיסרון.
אבל זה הרמב"ן. הרמב"ן שאומר שמשכח לביאת תשלח, אומר הרמב"ן שמשה רבנו אומר, כל ידי יותר מתאים ממני לתפקיד.
משהו אחר, אני מדבר על הנקודה של למצוא מה...
כאילו אני...
כן, לא, זה סוג אחר של... אבל על כל פנים, צריכים מאוד מאוד לאזן לילד את הרגשות. לאזן לילד את הרגשות שהוא יבין שהוא שווה והוא יכול, ויש לו מעלות ויש לו זה. אפילו כישרונות, כן? ילד בא ואומר, אני לא מוכשר. אני לא מוכשר. המילה אני לא מוכשר ברוב המקרים היא מילה לא נכונה. למה? כי יש בכישרון, יש 10-15 סוגים של כישרון. יש אחד שיש לו כישרון של זיכרון, יש אחד שיש לו כישרון של היקף, יש אחד שיש לו כישרון של חשבון, יש אחד שיש לו תפיסה מהירה, יש אחד שיש לו עמקות, יש אחד שיש לו להשוות דבר לדבר, מה שנקרא להשוות דברים אחד עם השני. יש כל מיני סוגים של כישרון. עכשיו, יש כישרונות שהם מבריקים בחברה. זאת אומרת, ילד שיש לו תפיסה מהירה, זה מבריק בחברה. אז יש לו כבוד בכיתה, שעוד מפני שמישהו הבין מה הרבי אמר, הוא כבר שאל שאלה טובה. כן? בכלל, עם התפיסה המהירה, הם מאוד מאוד, יש להם כבוד בחברה. אבל יש אחד שיש לו תפיסה מאוד איטית, אבל הוא הרבה יותר יסודי. נכון שהוא צריך חצי שעה להבין את התוספות, מה שהחבר שלו עשה בחמש דקות, אבל אחרי החצי שעה הזאת, הוא מבין את התוספות הרבה יותר יסודי, מאשר החבר הזה שגמר את התוספות בחמש דקות. רק בחברה זה לא נותן כבוד, זה לא מבריק. יש כישרונות שהם לא מבריקים בחברה, אבל הם קיימים. ובטווח ארוך של השנים, רואים שחלק גדול מאלה שהיו נחשבים מאוד מאוד בינוניים בכישרון, יצאו ראשי ישיבה ומגידי שיעורים חשובים ופוסקי הלכה חשובים. יש המון אנשים, פוסקי הלכה חשובים, ומגידי שיעורים חשובים, וראשי ישיבות חשובים, שבצעירותם לא היו כל כך זה. זה לא נכון שהם היו פחות מוכשרים ועכשיו הם יותר. אלא הכישרונות שלהם לא היה מהסוג המבריק. לא היה מהסוג ש... לא כל כישרון הוא מבריק מבחינה חברתית ונותן את הכבוד שאני נחשב בעל כישרון. התפיסה מהירה וזיכרון. אחד שיש לו זיכרון. הוא למד פעם תוספות, הוא זוכר אותו איזה דף, איזה עמוד, איזה זה, מה אומר תוספות מההתחלה עד הסוף. אדם שיש לו זיכרון, זה נורא כבוד בחברה. הוא זוכר כל דבר, הוא יודע כל דבר, הוא יכול להגיד בשנייה. אבל זה רק סוג של, כישרון. יש עוד סוגים. ובסך הכל של תוצאה, לא תמיד הסוג הזה הוא בסוף ה... כן, זה וורט, אבל... כי יראת שמיים זה בחירה, זה לא כישרון. אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לתת לילד תמיד את הרגשה, אתה טוב ואתה שווה, וזה שאין לך את מה שיש לו, תדע שגם לא אין את מה שיש לך. זה החלק הכי חשוב בהרגשה של ילד. כמו שאמרתי, גם בתוך הבית וגם בחברה, לעקוב, לדעת ולטפל בשלב ההתחלתי בבעיות האלה של קנאה אצל ילדים. תודה רבה.